הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט תור הזהב של חברת מתן שירותי בריאות וסיעוד ו-103 FM. אני אודי סגל, צידי לימור זילבסקי, מנכלית מתן, שלום.
שלום.
אנחנו בעוד פרק. ברגע ששומעים את המילים סיעוד, אנחנו מנסים להפוך את זה למשהו שהוא יותר קרוב לעולם האמיתי, ובעיקר כששומעים על צמד המילים מטפלת ומטופל, או מטפלת ומטופלת, אז חושבים על יחסים שבאים מדי ביטוי בעיקר בצורך כלשהו מי שיתמלא, וזה לא בדיוק המצב. התמונה הזאת היא אחרת לגמרי, נכון?
נכון. ויש לנו פה שתי בנות יקרות שהגיעו, שרה, שהיא לקוחה שלנו, וטלי, מטפלת של שרה, ואני מאמינה שהסיפור שלהם מספר את הסיפור האחר של הסיעוד.
שרה הרשקוביץ', שלום, וטלי בקשי, שלום.
שלום.
שרה, את המטופלת, או הלקוחה, או מוקד העניין.
מה שתרצה, תקרא לזה איך שאתה רוצה.
ספרי לנו קצת על עצמך.
נולדתי בסופיה, בגיל 3.5 עליתי לארץ. אז אני לא יודעת מה אני, בולגריה או ישראלית. אבא שלי היה דוקטור משיח, מנהל זמנוב. למדתי בדוף עוז, זה היה בית ספר הירוק ביפו. ואחרי כן עירונית זין, מטרה הייתה ללמוד רפואת שיניים כמו אבא. לא יצא לפועל, אבל הוא לא ויתר על הלימודים. אז גמרתי כלכלה, מנהל עסקים, עבדתי בבנק 35 שנה, 14 שנים ברוקרית בבורסה.
וואה.
ו-35 שנה, אני חושבת שזה מספיק, יצאתי לגמלאות. והיה נחמד שנתיים, שלוש, ועצוב. עצוב כי איבדתי את בעלי, אז עצוב.
לפני כמה זמן?
10 שנים. והרגשתי שהבדידות הורגת אותי, הבדידות. היה אפשרות לחפש חבר אולי לחיים, או ידיד לחיים, היה הכל. אבל לא הלך לי, לא הלך לי, לא הלך לי מבחינת המחשבות והקושי, ולהתחיל עוד פעם מחדש. החלטתי שאני נכנסת לדיור מוגן. ואז התחלתי לחפש דיור מוגן, והחלטתי שאני נכנסת למשען. לא אגיד שלא היה קשה, קשה מאוד ברמות על. פתאום אתה צונח למלא אנשים, 200-300 איש, ואתה חושב שאתה הכי חכם, אני הכי חכמה, ואני גם הכי יפה, ואני גם בת 20.
זה גם נכון, צריך לומר.
תודה. והיה לי קשה, קשה מאוד. אבל התחלתי לחשוב, התחלתי להגיד לעצמי, אני לא טיפשה, אני צריכה להשלים עם זה, כי נגיד שאני אלך למקום אחר, אז מה? אז זה אותו דבר. אני צריכה להתרגל אליהם, לקהילה שלי. והתחלתי אחרי שנה וחצי לצאת יותר מהדירה, ולדבר יותר עם אנשים. אני בפנסיה שלי למדתי פיסול, וחזרתי לפסל. וזה קצת מילא אותי, והתחילו חוגים. תנך, היסטוריה, כל מיני, למדתי באוניברסיטה, למדתי בבית ספר, עוד פעם ללמוד תנך, עוד פעם היסטוריה. לא כל כך משך לי, ואז ביקשו ממני להיות יושבת ראש ועד משען תל אביב. הייתי בסניף תל אביב ראשי, בנק איגוד, אני אף פעם לא דואגת נניח לצרכים שלי, אלא לפרט, לאנשים. ידעתי שאם אני הולכת לבד, אז אני דואגת לאנשים.
אז מכל מה שאת אומרת, את אישה מאוד מאוד עצמאית.
כן,
שבעצם מאוד. שבעצם בתהליך הזה, את ויתרת קצת על העצמאות שלך, כי הצטרפת למקום שבו יש אנשים.
נכון.
אבל כשיש לך מטפלת, זה עוד ויתור על, על העצמות שאני רואה שהיא עדיין קיימת בך ובא, נכון. ובאופי שלך.
נכון.
אז תספרי לנו מתי טלי נכנסת לחייך.
אז יום אחד אני רואה שלכל הנשים יש מטפלות, ואני אומרת, אולי הגיע זמני. אני החלפתי שני ברכיים ושני יריחיים. ולהגיד לכם שהייתי לא הולכת טוב או סובלת מזה, לא. מיטב הרופאים ניתחו אותי, הרגשתי, אבל אמרתי, בכל זאת התעסק קניות, יהיה לי מי לדבר, אף על פי שבת שלי והנרדה באים. אני אנסה, מה יכול להיות? אבל מה היה לי תנאי? אני רוצה צעירונת, חכמה, אינטליגנטית, ושתדע לתייק לי את החומר שיש, את הפנסיות וכל מיני, ולהציע לי דברים, לדבר, וזה קשה למצוא, זה קשה למצוא.
אז למי הצגת את הדרישות האלה?
ואז אמרתי, קודם לעצמי, ביקשתי מליאת, במתן, שתהיה בחורה נחמדה, שיש לי מי לדבר, ותדע את העבודה, ושתחפש לי מישהי. היא אמרה, יש לי מישהי, טלי, אני אשלח אותה. עכשיו אמרתי, זה צריכה להיות כימיה. לא יכול להיות שתבוא בן אדם, את נהדרת, את... אז זה לא ככה. הסתכלתי עליה, הסתכלה עליי, ולא שאני גזענית, ממש לא. אבל היא אמרה לי שהיא חצי בולגריה, וזה קסם לי. זה תפס אותי, אף על פי שאני בקושי מדברת בולגרית, שיהיה ברור. אני מדברת אמנם 8 שפות, אבל נכניס גם את הבולגרית.
8 שפות?
כן.
וואו, תוך כדי זה שאת סופרת את הכסף בבנק?
משהו כזה, ולמדתי. ו... ראיתי אותה, ראיתי שהיא בחורה עם ראש על הכתפיים. היא נעימה, מאוד נעימה. כמו הבת שלי.
כמה שנים אתם ביחד?
שנתיים
וחצי.
אז טלי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, איך רגע לפני המפגש, איך הגעת בכלל לתחום הזה של טיפול בקשישים?
אז אני בעבר כבר עבדתי בחברת מתן, עזבתי, וטיפלתי בילדים, בתינוקות. והיה לי משפחתון בבית, שטיפלתי בו בנכדים שלי. ואחר כך שמעתי שליאת, המנהלת חזרה, אמרתי די, אני חוזרת, כי ליאת מהממת. וזהו, וככה חזרתי חזרה, אמרתי עכשיו אני הולכת לטפל בתינוקות גדולים. עד עכשיו הייתי עם קטנים. זהו, הגעתי אליה, היה לנו חיבור.
אז רגע, כשאת חוזרת, המאץ' הראשון, או השידוך הראשון שלך כמטפלת למטופלת, זה עם שרה?
לא, הייתי עם מישהי אחרת, ואני באתי לשרה רק להחלפה, כי עוד לא מצאו לה מישהי.
בינתיים.
ואז הגעתי אליה, והייתה בינינו כימיה.
זה ידוע גם בפוליטיקה, שהיות תפקיד זמני זה התפקיד הכי קבוע בעולם.
זהו.
אז ספרי רגע על המפגש עם שרה, ומה קורה בצד שלך כמטפלת?
אז זה מפגש שאני לא אשכח אותו בחיים. באתי אליה, והיא כזאת נקייה ומסודרת. ובאתי אליה, הסתכלתי על כל הבית ועל כל הפסלים שהיא עושה, ואז אמרתי לה, וואו, איזה בית נקי, ואני הכי אוהבת את זה. אז היא אמרת לי, כן, כששומרים על הבית, אז הבית נקי. וככה ישבנו, והתחלנו לדבר על זה שאני גם חצי בולגריה, ונושא שיחה היה לנו, ועל הכל אנחנו מדברות, על גברים, ועל חברים, ועל היכרויות, ועל הכל. ואנחנו יוצאות ביחד, הולכות לשטוף את האוטו, הולכות למלא דלק, הולכות ביחד לבדיקות, אנחנו עושות הרבה דברים ביחד.
קונות ביחד,
מזמינות משן הרבה דברים.
מתמוס
נקרא. המון. זהו, אני זמינה בשביל ה-24/7, היא יודעת.
זה נכון.
גם אחרי שעות העבודה, וגם היה לה לפני איזה חצי שנה, היא נפלה, ונפתח לה כאן, ובישלתי לה ביום שישי, שיהיה לה אוכל טעים קצת, שיהיה לה כיף.
אז אני רוצה לחזור רגע לקשר ביניכם, אבל לפני זה אני רוצה רגע לשאול אותך לימור, שרה אמרה לפני כן שטלי כמו הבת שלה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא בתור מי שמנהלת את כל האופרציה, ויודעת כאילו שאת גם צריכה למצוא את הצרכים של שרה, שזה הדבר החשוב ביותר, כי היא הלקוחה, וגם שלטל יהיה מקום עבודה נעים ושיהיה להם כימיה, והשאלה היא עד כמה המטפלת, עד כמה זה תחליף לבני משפחה, מחליף בני משפחה, מייצר עניינים עם בני המשפחה, עד כמה, כי בסוף מכניסים מישהי נוספת, לתוך המעגל הכי אינטימי של המשפחה, כי זה לצרכים היומיומיים של המטופל.
אז קודם כל אני אגיד שאני ממש מתרגשת לפגוש אתכן, וככה יצא לנו לדבר וממש ממש מרגש הקשר איתכן. אני אגיד שזה לא תחליף לבני המשפחה, זה בנוסף. בסופו של דבר, אני יכולה לדבר כבת להורים מבוגרים, בסופו של דבר הזמן של כולנו מוגבל. וגם אם אנחנו רוצים להיות יותר מפעם, פעמיים בשבוע עם ההורים שלנו, זה לא פשוט. כולנו עסוקים ובמרוץ החיים. ואני חושבת שכשיש מטפלת, כשהכימיה בינה לבין המטופלת היא טובה, זה פשוט עוזר לבני המשפחה. זה נותן לילדים קצת רוגע לדעת שההורה שלהם באמת בידיים הכי טובות. אני אגיד שאנחנו מנסים באמת למצוא תמיד את הכימיה הזאת. כן תחליף לכימיה. ובסוף, מעבר לצרכים הפונקציונליים, ואנחנו כל הזמן אומרים, לנקות הבית זה נחמד, ולסדר ולעזור, אבל הדבר הכי חשוב, ושרה ככה נגעת בזה קצת, זה באמת לפעמים הלבד הזה, כשיש איתך עוד מישהו, שהוא פשוט, זה הופך להיות חברות של ממש. וזה משהו שממש ממש חשוב לי שהמאזינים יבינו, שבסוף אנחנו לא מחפשים מטפלת, רק שתסדר ותבשל ותעשה את הדברים הפונקציונליים. אנחנו מחפשים איזושהי כימיה, וכשהיא נמצאת, אז אנחנו רואים את המערכת היחסים המדהימה הזאת, שאני חושבת שתורמת לשתיכן.
השמיים הם הגבול.
ממש.
באיזה מובן?
הכימיה בינינו.
כן. מה זה אומר ביום יום? תתארי לי רגע את הקשר ביניכם ובמה את נעזרת בטלי. כמה שעות אתן ביחד, כמה שעות זה בטלפון, איך זה עובד ביניכם?
אנחנו מתחילות את היום במדבקה.
בוקר טוב.
של בוקר טוב.
שאני שולחת.
אוקיי.
ואז אני מחזירה לה. ככה זה בדרך כלל מתחיל. גם בשישי, גם בשבת, גם בחגים. בגדול לבשלה לא צריך כי היא אוכלת למטה. אז, אבל אם היא רוצה משהו, אז אם אני אופה, אני מביאה לה עוגיות, או כל מיני דברים שיהיה לה טעים ונחמד. מבשלת לה לפעמים רק אם באמת, נגיד ביום שישי, כשהיא נפלה והיא לא יכלה לרדת למטה, אז הבאתי לה כל מיני דברים שהיא אוהבת, שהבולגרים אוהבים, פלפלים ומולאים וכל מיני כאלה. וזה
אנחנו... נתחיל למסעדות ביפו, למונקה,
לכאלה. לא, ליפו אנחנו לא הולכות. את האמת שאני מרגישה אותה באמת כמו אימא.
כן.
ממש. ואני אוהבת אותה כמו אימא. אני מדברת איתה על הכל, מספרת לה הכל, וגם היא מספרת לי הכל, כאילו...
זה יחסי אמון מאוד קרובים.
מאוד.
שרה, איך את מרגישה? כי עוד פעם, כאישה שגם הצגת את עצמך, וזה ברור, גם כשאני רואה אותך כאן, אישה מאוד עצמאית ודעתנית, וכמו שאמרת, את יודעת מה את רוצה, והכנסת עוד מישהי למעגל הכי קרוב האינטימי שלך, אז... איך החוויה מבחינתך?
זה היה לי מאוד קשה בהתחלה, מאוד קשה. כי אני לא כל כך נפתחת מהר, כי עבדתי בבנק וראיתי אנשים, ומלא אנשים, ותמיד אצלי זה כבדהו וחשדהו, תמיד. אבל ראיתי שבסך הכל היא בחורה מאוד טובה, מאוד טובה, ואפשר לסמוך עליה. גם החשיבה שלי, עם הגיל שלי ועם הכל, היא השתנתה. היא השתנתה. לא צריך להיות יותר מדי חזקה ולדרוש יותר מדי. צריך קצת להיפתח יותר ולהבין גם את הצד השני. ולא להיות כעוסה, כי גם היא באה עם מטען מהבית, וגם לי יש מטען מהבית. אז תמיד ככה היינו מדברות, אהבתי אותה כמו ביתי.
מה זה אהבתי?
אוהבת.
אוהבת.
אוהבת אותה.
אוהבת. כמו את ביתי, אני יכולה לדבר איתה הכל, על הכל. והיא תמיד לרשותי, כמעט תמיד. אף פעם לא קרה להיות שהיא אמרה לי לא. לא, לא קרה.
גם לא יקרה.
כן.
למרות שיש לי עוד קשישים שאני עובדת איתם, זה לא רק כן. אותה, אבל...
עניין של חודש, חודשיים, התחלתי לקחת אותה לכל מקום. כי אני רואה שהיא מבינה לעניין, ויודעת להתנהל, והיא עוזרת לי, היא עוזרת לי בכיוון הזה. אז אני מעדיפה ללכת איתה.
תגידי, מה הדבר שהכי הפתיע אותך, שלפני שהכרת את טלי, אמרת, אני לא חושבת שאני בכלל צריכה בזה עזרה, ושאת מרגישה שדווקא זה תחום שאת מרגישה שאת נעזרת הרבה בטלי?
היא בחורה טובה. הפתיע אותי שאני התאהבתי, זה לא גבר, זה הבת שלי, זה בגיל הבת שלי. התחלתי לקבל אליה הערכה,
כן.
לראות שהיא בחורה עם ראש על הכתפיים, והיא מבינה אותי. אז התחלתי יותר להתקרב אליה מבחינה נפשית, יותר לספר לה סיפורים, אישיים כמובן, ולהתחבר אליה. Mm-hmm. היום אני לא מוכנה בשום אופן לוותר עליה.
ומה את יכולה להגיד ככה לאנשים מבוגרים ששומעים אותנו ומאוד מאוד מפחדים מלאבד העצמאות?
הרבה אנשים עוברים דרכי, אני מתנדבת מבחינה אישית, אני אומרת להם, זה לא כזה קשה כמו שאתם חושבים, צריכים להשתחרר, צריכים להבין וצריכים גם להחליף את הקופסה. להחליף את הקופסה, כי יש בין המטפלות בחורות טובות, בחורות לעניין שמבינות את ה, את ה, את הבן אדם, ולהבין, פשוט להבין, ללכת יותר חופשי, לא להסתגר. אמנם אני עוזרת להם המון, פתאום צונחים ל-400 איש, זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל.
וטלי, אני רוצה לשאול אותך, אנשים שומעים אותך כמי שמטפלת גם בסרה וגם באנשים מבוגרים נוספים, ובטח אומרים לעצמם, רגע, זה לא מאוד קשה העבודה הזאת, אז משהו על הסיפוק וגם על, על הקושי של העבודה הזאת, או האתגר שיש בה.
הקושי, כשאתה רואה שהם הולכים ומדרדרים, זה קושי מאוד. יש לי זוג שאני הולכת אליהם בבוקר, ואני רואה מיום ליום איך הם מדרדרים. אז זה מאוד קשה. כשאני יוצאת משם, ממש, כאילו אני מרגישה כאילו שזה הסוף, כן. והם מאוד מתחברים אליהם. הסיפוק בזה שטוב להם, שכיף להם שאני מגיעה בבוקר, שעם חיוך כולם, שאני עושה להם קצת טוב כמה שאפשר. זה סיפוק, זה אהבה.
לימור, מה את שומעת מאנשים שניצבים לפני ההחלטה למצוא מטפל, ומה הדבר שהכי מטריד אותם? כי יש לנו פה סיפור שהוא באמת...
סיפור אהבה.
אהבה. בסוף, הרי בסוף בין אנשים יש בסוף או שיש קליק, אבל... זה גם עניין מקצועי, אבל בסוף יש חיבור. בסוף דרוש חיבור. ואני שואל אותך, כאילו, מה הדבר שהכי, הם חוששים ממנו שהם יכולים ללמוד מהסיפור של שרה וטלי?
אז אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל, יש בעצם את האנשים המבוגרים, שבאמת, כמו שאמרנו, מפחדים לאבד את העצמאות. הרבה אנשים בעצם חושבים שברגע שהם מבקשים עזרה, הם בעצם מודים שזהו, אנחנו כבר לא עצמאים, וכבר לא נחזור להיות מי שהיינו. אני רוצה להגיד באמת לכל אותם אנשים, שבסוף זו זכות, וזו איכות חיים. וכמו שאנחנו שומעים בסיפור פה, זה יכול להיות סיפור אהבה. זה בסוף חברות, ואפשר לעשות הרבה מאוד דברים ביחד. אני חושבת שגם הרבה אנשים חושבים שכל העולם של הטיפול הסיעודי הוא באמת רק סיעוד, וזה החלפת חיתולים, וזה אנשים מרותקים למיטה, אבל זה לא. כמו שרה, רוב האנשים הם שרה.
כן.
רוב האנשים הם יחסית עצמאים.
ובמקרה הזה גם במילחת על הזכאות, על המימון, מי משלם, איך זה עובד?
רוב האנשים, המימון הוא על ידי ביטוח לאומי. כל מי שבעצם תושב ישראל, מעל גיל פנסיה, רשאי וכמובן צריך עזרה בניידות או בהשגחה, יש מבחן תלות של ביטוח לאומי, ובהתאם להכנסה מגיע לו פשוט לקבל שעות ושירות בחברות הסיעוד. ואני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים מזה. ואנחנו משתדלים כמה שיותר להנגיש את המידע הזה, ולהגיד לאנשים... זו זכות שמגיעה לכם. אני חושבת שאנשים כמו שרה עבדו הרבה מאוד שנים כדי לקבל את הטוב הזה. ואני באמת קוראת לאנשים להשתמש בזה. ואני אגיד גם מילה לילדים, וככה נגעת קצת בילדים, אז אני חושבת שהמקום של הילדים הוא מאוד מאוד ברור. הילדים צריכים גם להבין שבסופו של דבר זה עזר גם להם. זה בסוף עוזר לילדים, הילדים תמיד יישארו הילדים, ושרה תמיד תחכה לביקור של הבת שלה, כי זה הדבר הכי חשוב שיש, וזה בסדר שיש גם את טלי, שעוזרת ויש לה מערכת יחסים כזאת מקסימה עם שרה.
תור הזהב.
אנחנו מתקרבים לסוף הפרק הזה, אז אני רציתי לשאול, מה לדעתכם הלקח הכי חשוב, או המסר הכי חשוב, למי שמאזין לנו ושומע אותנו ואת הסיפור הזה? שרה, נתחיל איתך.
תראה, אני הייתי הבן אדם שלא כל כך מקשיבה לצד השני, דתנית וחושבת שיודעת הכל. אני חושבת שצריך גם לראות את הצד השני, להקשיב לו ולהבין מה הוא ומאיפה הוא ומה הוא עבר. וזה לא רק שאני עברתי, גם אנשים אחרים עוברים. צריך להיות יותר עם הקשבה. יותר עם הקשבה וכימיה. הכימיה זה נורא חשוב.
ולא לחשוש למפגש הזה, ולא לחשוש למעמד הזה.
לא.
אני חושבת שצריכים להבין שזה לא סוף העולם, שזה לא כזה גרוע, שזה דבר שהוא טוב, קודם כל שזה מגיע להם. דבר שני, ואם יש מישהו שדופק להם בדלת ועוזר להם, אז זה לא אומר שהם כבר לא יכולים לעשות כלום. זה לא סוף העולם.
זה לא פוגע בעצמות באופן מוחלט, אלא רק סיוע.
והכי חשוב להגיד שיהיה מאחורינו מי שידאג לנו. עברתי למתן בגלל ליאת, ואחרי הגיעה קשישה, כאילו לא רצתה לוותר עליי, אז היא עברה איתי משרד לליאת. חשוב שיהיה לנו אוזן קשבת,
נכון.
לצרכים שלנו גם, זאת אומרת, אם יש איזה בעיה...
את מרגישה שיש לך גב?
כן.
גם ליאת, מקצועי, גם לוגיסטי, גם...
ליאת מהממת, היא נמצאת שם בשבילנו כל הזמן... ואני חושבת שזה מה שחשוב, זה לא העיקר, אבל זה חשוב מאוד, שאנחנו קמות בבוקר, אנחנו יודעות בכל זאת שאם חס וחלילה, אנחנו צריכות משהו, יש מי שידאג לנו.
לימור?
קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה. אתם פשוט מקסימות ומרגשות. סיכמת את זה הכי טוב שיש. אז אני רוצה להגיד לכולם, למאזינים שלנו, לא לפחד לפתוח את הדלת, כי זה באמת איכות חיים. ואנחנו מסתכלים כחברה, מסתכלים באמת גם על האדם המבוגר, על המשפחה שלו, וגם על המטפלות שלנו, כלקוחות שלנו. וכמו שאמרת, ליאת היא מנהלת סניף חולון שלנו, ואנחנו משתדלים באמת לעטוף ולדאוג לכם לא פחות מי שאנחנו דואגים לאנשים המבוגרים
שלנו. נגיד תודה לשרה הרשקוביץ, שאת המוקד כאן של האירוע, נגיד את זה, גם בפרק הזה, ולטלי בקשי, המטפלת המסורה. תודה רבה על זה סיפרתם לנו קצת על הקשר ביניכם.
תודה.
אני חושב שזה חושף עוד ועוד אנשים לאפשרות, לזכות ולקשר. ותודה לימור. אנחנו נחזור בפרק נוסף של תור הזהב. תודה רבה.
תור הזהב. בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. הפודקאסטים של 103 FM.